הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros kosha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, י' בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף ל"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. סדר שעתנו היפה הבא עלינו לטובה, כדלקמן. פותחים עם הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא הוא דף למד זין ממסכת גיטין. לאחר מכן, הערה בעניין הלל התקין פוסבול, עליה אנחנו לומדים בדפים אלו, ואז נגיע לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף למד ח' ממסכת גיטין. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כאמור, אנחנו פותחים את הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול דף למד זין ממסכת גיטין. שאלה הגמרא בסוף דף למד וו, מה זה הלשון פרוסבול? אמר רב חיסדא, פרוסבולי ובוטי, דהיינו תקנה לעשירים שלא יפסידו ותקנה לעניים שלא ינעלו דלת בפניהם. בולי זה העשירים, כי נאמר בפסוק ושברתי את גאון וזכם, ותני רב יוסף אלו בולאות העשירים שביהודה, ובוטי היינו עניים, דכתיב עבד תעביתנו והיינו לעניים. רב השאל לאדם שמדבר לו עזית, מהו פרוסבול, ואמר לו פורסא דמילתא, דהיינו לשון תקנה. אמר רב יהודה, אמר שמואל בדף למד זין, יתומים אין צריכים פרוסבול, שכיוון שבית דין אחראים על ממונם, הווה להו כמוסרים שטרותיהם לבית דין, ולכך אין השביעית משמטת את חוב אביהם. וכן שנינו בברייתא של רמי בר חמא, שרבן גמליאל ובית דינו הם אביהם של יתומים. פרטה הגמרא את דיני הפרוסבול. תנאים בכתיבת הפרוסבול. פרוסבול כותבים רק כשיש ללווה קרקע, ואם אין לו, מזכה לו המלווה קרקע כלשהו בתוך שדהו. ושיעור קרקע כלשהו, פרש רב חייא ברש"י בשם רב, שהוא אפילו כלח של כרוב. ורב יהודה אמר שאפילו לא זיכהו, אלא ישאילו מקום להניח בו תנור או קיריים, מועיל. לרב אשי מקנה לו גידמה דדיק, לגזע דקל קצוץ והגזע מחובר לארץ, ואבי כקרקע. וכן תני הלל שכותבים על הציץ נקוב, שזה נחשב קרקע, אבל על הציץ שאינו נקוב, אם הוא מונח על הקרקע כותבים, שהרי יש את מקומו שהוא קנוי לו או מושל לו, אבל אם הוא מונח על גבי יתידות, אין כותבים. רבנן של בית מדרשו של רב אשי לא כתבו פרוסבול, אלא אמרו לחבריהם, הרי אתם בידין וחובינו מסור לכם לגבותו כל זמן שנרצה. וכן עשה רב יונתן לרב חייא בר אבא, אם אין ללווה קרקע ולערב יש קרקע, כותבים על הקרקע של הערב. וכן, אם גם לערב אין קרקע, ולמי שחייב ללווה יש קרקע, כותבים מדין שיעבודה דרבי נתן. דתניא, רבי נתן אומר מניין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו שמוציא מזה ונותנים לזה. תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו. פרוסבול במלווה בשטר. שנינו במסכת שביעית. השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלא בשטר. נחלקו המוראים בביור המשנה. לרב ושמואל בין בשטר הכוונה שטר שיש בו אחריות נכסים. ובין שלא בשטר הכוונה שטר שאין לו אחריות נכסים. וכל שכן שמשמטת את השמיטה מלווה על פה. לרב יוחנן ורש לקיש שטר היינו שטר שאין בו אחריות נכסים. ושלא בשטר היינו מלווה על פה, אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט, כיוון שהוא כגבוי על ידי השיעבוד קרקעות ואין כאן חוב. הביאה הגמרא ברייתא לשיטתו של רבי יוחנן וריש לקיש, נאמר בה, שטר חוב משמט ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט, סיים לו שדה אחת בהלוואתו, דהיינו שהראה לו מאיפה לגבות את החוב, אינו משמט ואפילו לא סיים לו, אלא רק אמר, כל נכסי אחראים והרעיבים לך אינו משמט. סיפרה הגמרא מעשה בקרובו של רב אסי שהיה לו שטר שהיה כתוב בו אחריות נכסים, ואמר לו רב אסי שאינו משמט, ורב יוחנן אמר לו שמשמט. אמר רב יוחנן לרב אסי שאף שנראה בעינינו שאינו משמט, אין לנו עושים מעשה להוציא ממון שלא שמענו כן מרבותינו. מה ששנה התנה בברייתא שאינו משמט, ייתכן שזה עליבא דבית שמאי ששטר העומד להיגבות כגבוי דמי. פרוסבול כשיש משכון ומוסר שטרותיו לבית דין, שנינו שם המלווה את חברו, מעות על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין, אמרה המשנה במסכת שביעית, אין שביעית משמטת, וטעם הדבר פירש רבה, שכשיש משכון כיוון שתפס מטלטלין, נחשב החוב כגבוי כשיטת רב יצחק דאמר, מניין לבעל חוב שקונה את המשכון שנאמר ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה, צדקה מניין, מכאן לבעל חוב שקונה משכון, ואם עבד למלווה, חייב באחריותו, ולכן אין השביעית משמטת, ובמוסר שטרותיו לבית דין, כיוון שבית דין תופסים החוב והפקרן הפקר, ואין המלווה עובר הלא יגוס. דיני השמטת הכספים. שנינו עוד במסכת שביעית, המחזיר חוב לחברו לאחר השביעית, צריך שיאמר, המלווה משמט אני. ואם אמר לו הלווה, אף על פי כן אני רוצה להחזירו לך, יקבל המלווה משום שנאמר, וזה דבר השמיטה, שצריך לומר לו דיבור של שמיטה, ואם לאחר שאמר לו המלווה משמט אני, לא רצה הלווה להשיב את חובו, לרבה תולה אותו את הלווה עד שייתן לו ויאמר במתנה אני נותן לך, ולאביי יפסיד, אלא אם כן יבוא הלווה ויאמר שלי הם ובמתנה אני נותן לך, ומעשה באבא בר מרתא, שהוא אבא בר מניומי שלווה מעות מרבה, וכשבא להשיבו לאחר השביעית אמר לו רבה משמט אני, לקח אבא בר מרתא את המעות והלך, פגש אביי את רבה שהיה עצוב על כך, והלך ואמר לאבא בר מרתא, היה לך לומר לרבה אף על פי כן, חזר אבא בר מרתא ואמר לו אף על פי כן, והשיב לו את החוב. אמר רבא, תלמיד חכם זה לא הייתה בו דעה לכתחילה. מה קורה עם עבד הפרוסבול? לתנא קמא אינו נאמן, ולחכמים נאמן. רב יהודה אמר רב נחמן, שהפסק הוא כשיטת חכמים שנאמן, שכיוון שרבנן תקלו פרוסבול, אדם לא עוזב את היתר ואוכל איסור. ולרב, אפילו אם לא טען כן, בית דין טוענים לו מדין, פתח פיך לאילם. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף למד זין ממסכת גיטין. כעת, כדי לחתום את פרק השינון והחזרה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מהו ביור המילה פרוסבול? והתשובה היא, לרב חיסדא, תקנה לעשירים ולעניים, ואיש שיודע לועזית ביר לרבה שביורו תקנת הדבר. שאלה שנייה, מה הביור שהשביעית משמטת בין בשטר בין שלא בשטר? מחלוקת. לרב שמואל, בין אם יש בו אחריות נכסים ובין אם אין בו, ולרב יוחנן ורש לקיש, בין כשאין בו אחריות נכסים ובין במלווה על פה. אבל כשיש אחריות, השביעית אינה משמטת. שאלה שלישית, מדוע המלווה את חברו על המשכון אינו משמט? התשובה, משום שהבעל חוב, דהיינו המלווה קונה את המשכון, הוא כשיטת רב יצחק. שאלה רביעית, האם נאמן אדם לומר פרוסבול היה לי ועבד ומדוע? התשובה, נאמן, משום דלא שווי כתירה ואכל איסור, אם בן אדם יכול לעשות דבר ביתר, הוא לא עושה את זה באיסור. שתי השאלות האחרונות ששאלנו, שייכות כבר ללימודינו היום בסייעת הדשמיה, ולכן נחתום כאן את פרק השינון והחזרה, על דף למד זין ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע יוד בחודש שבט תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד ח' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד זין עמוד ב', מן המשנה המצויה במרכז העמוד 9 שורות לפני השורות הרחבות, משנה פותחת במילים, עבד שנשבע ופדאו, מן המילים הללו ומן המשנה הזו, בדף למד זין עמוד ב', כעת בסייעת הדשמיה הגדולנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח ונצליח. אומרת המשנה, עבד כנעני של ישראל שנשבע ופדאו ישראלים אחרים, אם הפודה התכוון לפדותו לשום עבד כדי להשתעבד בו, השתעבד ולא יצא לחירות. והגמרא תביא מחלוקת המוראים למי השתעבד, האם לבעלים הראשון או לפודה. אומרת המשנה, ואם הפודה התכוון לפדותו לשום בן חורין כדי שייצא לחירות, לא ישתעבד בו, אלא יצא לחירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בין כך ובין כך, בין אם נפדה לשם עבדות, ובין אם נפדה כדי לצאת לחירות, ישתעבד לרבו הראשון. בכל מקרה, שהעבד חוזר להשתעבד לרבו ראשון, צריך רבו להחזיר לפודה את המעות שהוציא על שחרור העבד, כמו שמבואר בתוספתא. זוהי המשנה שלנו בדף למד זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא האם מדובר במשנה שהבעלים התייאשו מהעבד. שואלת הגמרא במה יסקינן, באיזה אופן מדברת המשנה? אי לימה לפני ייאוש, דהיינו שיש עדיין תקווה להצילו מן השבי, שהרי אם מפסה כל תקווה להצילו, גם אם רבו לא התייאש, דינו כאילו התייאש. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, דף כ"א עמוד ב', המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר, הרי אילו שלא, כיוון שאין אפשרות להציל. גם אם הוא עומד וצובח שאינו מתייאש, דינו כאילו הוא התייאש. אז אם נאמר שבזמן הפדיון הבעלים הראשון של העבד עדיין לא התייאש ממנו, אם כן, באופן שפדו את העבד לשום בן חורין כדי להוציאו לחירות, המה היא לא השתעבד? למה לא השתעבד? הרי הוא שייך לרבו הראשון. אלא נצטרך לומר שמדובר במשנה לאחר ייאוש, שרבו הראשון כבר התייאש ממנו, ואם כן, באופן שפדאו לשם עבד, לשם עבדות, מה ישתעבד, למה שישתעבד לרבו הראשון? עליו לצאת לחירות, כיוון שהעבד הזה זכה בעצמו. עונה אביי על קושיית הגמרא, אמר אביי לעולם לפני ייאוש, באמת מדובר שרבו הראשון לא התייאש, ורק אם פדו אותו לשום עבד, לשם עבדות, ואין זה משנה אם הכוונה הייתה להשתעבד לרבו ראשון או לרבו שני, השתעבד לרבו ראשון כיוון שלא התייאש ממנו. וגם אם רבו השני פדאו כדי שיוכל הוא להשתעבד בו. כי הרי הוא יודע שרבו הראשון עדיין לא התייאש ממנו, ואם הוא ייקח אותו זהו גזל. אבל אם פדו אותו לשם בן חורין, לא השתעבד לו לרבו ראשון שממנו הוא נשבע, ולא לרבו שני שפדה אותו. וההסבר הוא, שלרבו שני לא השתעבד על שום בן חורין פארקי, שרי פדה אותו כדי להוציאו לחירות, ולרבו ראשון נמי לא השתעבד, אף שרבו הראשון עדיין לא התייאש ממנו, אבל חכמים חששו, דילמה ממנעי ולא פארקי, שאנשים ימנעו מלפדות עבד כנעני שנשבע, כיוון שהם רואים שגם אם פדאו, כדי שיצא לחירות, הוא חוזר להשתעבד לרבו. רבן שמעון גמליאל חולק על תנא קמא ואומר, שבין כך ובין כך השתעבד, בין אם נפדה לשם עבדות, ובין אם נפדה כדי להוציאו לחירות, השתעבד לרבו ראשון. והטעם הוא, משום שכסבר סובר רבן שמעון בן גמליאל, שכשם שיש מצווה לפדות את בני חורין, העבדים שיצאו לחירות, כך יש מצווה לפדות את העבדים, אף שנשארים עבדים, ואין חשש שאנשים ימנעו מלפדות עבדים. רבא אמר, רבא מבאר את המשנה באופן שונה, לעולם לאחר ייאוש, באמת המשנה מדברת שרבו הראשון התייאש, ורק אם פדו אותו לשום עבד לשם עבדות, השתעבד לרבו שני שפדאו. אם פדו אותו לשום בן חורין כדי להוציאו לחירות, לא ישתעבד לא לרבו ראשון שממנו הוא נשבע, ולא לרבו שני שפדאו. והטעם, שלרבו שני לא משתעבד העבד דעה לשום בן חורין פרקי, שהרי פדאו כדי להוציאו לחירות, ולרבו ראשון נמי לא ישתעבד, גם לא ישתעבד דעה לאחר ייאוש אבא, שהרי כבר התייאש ממנו. רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא ואומר, בין כך ובין כך, בין אם פדאו לשום עבדות, ובין אם פדאו לשם הוצאתו לחירות, ישתעבד לרבו ראשון, וזאת כדי שלא יהיה כל אחד ואחד מהעבדים הכנעניים הולך ומפיל עצמו לגייסות, עושה תחבולות כדי שיפול אצלם בשבי ויבדו אותו ישראלים כדי להוציאו לחירות, ומפקיע עצמו מיד רבו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אי לפני ייאוש, אם רבן גמליאל מסופק בשיטת הנקמה, מדוע רב החליט שתנקמה מדבר במקרה שרבו הראשון התייאש? הלו לרבן שמעון בן גמליאל היה צד שתנקמה מדבר לפני ייאוש. תרצים התוספות, כפי שמסביר המהרש"א, שלרבה לא היה מסתבר שתנא קמא יחלוק על רבן שמעון בן גמליאל במקרה שרבו לא התייאש, ויסבור שאם פדאו לשם בן חורין, יוצא לחירות, שמאחר ורבו לא התייאש, למה נפקיע ממנו את ממונו? כעת, מקשה הגמרא על רבה מברייתא. מי טבעי יקשו בני הישיבה. נאמר בברייתא, אמר להם רבן שמעון בן גמליאל לחכמים, כשם שיש מצווה לפדות את בני חורין, כך יש מצווה לפדות את העבדים. בישלמה לאביי דאמר לפני ייאוש, זה מובן לדעת אביי שהמחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל לחכמים היא, באופן שרבו הראשון לא התייאש. חכמים סוברים שאם פדאו לשם בן חורין יצא לחירות, אף שרבו הראשון לא התייאש ממנו והטעם, כיוון שיש חשש שאנשים ימנעו מלפדות עבדים. היינו דקאמר, כשם מובנת תשובתו של רבן שמעון בן גמליאל, שאין לה חשש שאנשים ימנעו מלפדות עבדים, כיוון שזו מצווה. אלא לרבא דאמר לאחר ייאוש, רבא שהסביר שמחלוקת התנאים עוסקת לאחר ייאוש של רבו הראשון, ורבן שמעון בן גמליאל סובר שגם אם פדאו לשם בן חורין יחזור לרבו הראשון מן הטעם של חזקיה כדי שהעבד לא יפיל את עצמו לגייסות, לא יפיל את עצמו לשבי, היי כשם, מהי תשובתו של רבן שמעון בן גמליאל בברייתא כשם שמצווה לפדות את בני חורין כך מצווה לפדות את העבדים? הרי הטעם של רבן שמעון בן גמליאל אליבא דרבא, זה משום חזקיהו שלא יפיל את עצמו לגייסות. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ לך, רבן שמעון בן גמליאל לא אבי ידע מהי כאמרי רבנן. רבן שמעון בן גמליאל לא ידע באיזה אופן דיברו חכמים. ואחי כאמר לו, וכך פונה רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואומר להם, היא לפני ייאוש כאמריתו, אם דיברתם באופן שרבו הראשון לא התייאש עדיין ואתם חוששים, שמה אנשים ימנעו מלפדות את העבדים, היינו כשם. אז זאת תשובתי, שכשם שמצווה לפדות את בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים הכנעניים, ואין חשש שימנעו מלפדותם. והיא לאחר ייאוש כאמריתו, ואם דיברתם באופן שרבו הראשון התייאש, ולכן לדעתכם אם פדאו לשם בן חורין לא משתעבד כלל, אז תשובתי כדחזקיה, שיש לחשוש שהעבד יפיל עצמו לגייסות כדי שיפדאו לשם בן חורין. שואלת הגמרא, ולרבה דאמר, לרבה שאומר שהמשנה מדברת לאחר ייאוש של רבו ראשון ולרבו שני, אם פדאו לשם עבדות השתעבד לרבו שני, רבו שני ממן קנילי? ממי קנה רבו השני את העבד? על כורחך משבי, מהגוי ששבה את העבד. נשאלת השאלה, שבי גוף המיקה קנילי? וכי השבי עצמו יש לו קניין בעבד כדי שיוכל למוכרו לישראל אחר? מתרץ את הגמרא, אין, כן, יש לשבי קניין בעבד על ידי שמחזיק בו לאחר שרבו הישראל התייאש ממנו. וקנילי למעשה ידיו, הקניין הוא שחייה במעשה ידיו של העבד בלבד. אבל אם העבד מוצא מציאה ומקבל מתנה, הם שייכות לעבד. וכאשר רבו השני ידביל את העבד לשם עבדות, יהיה גוף העבד קנוי לו, ולא רק מעשה ידיו. כך מבואר ברשי, שאפילו אם כבר מל וטבל לשם עבדות אצל רבו ראשון, חוזר השני ומדבילו לשם עבדות, ואז הוא קונה גם את גוף העבד. אבל תוספות הראש כותב שיש מקום לומר שהטבילה אצל השני זה לא כלום, מאחר וכבר טבל ומל אצל רבו ראשון. רק שישראל קונה עבד מגוי, כיוון שהטבילה מועילה לחייבו במצוות כאישה, מועילה היא גם שהישראל קונה את גופו. אז בתירוץ הגמרא למדנו שני דברים. א', השבי הגוי קונה את העבד הכנעני בקניין חזקה. ב', הקניין הוא למעשה ידיים בלבד ולא לגופו. מברר את הגמרא מניין לומדים את שתי ההלכות הללו, ותחילה מביאה הגמרא ראיה שהקניין הוא למעשה ידיים בלבד. הדבר הזה שהשבי קונה עבד כנעני למעשה ידיו, אומרת הגמרא, נלמד מדברי ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, מניין לעובד כוכבים שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ד, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. לאחר מכן נאמר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו. המילים מהם תקנו מיותרות, לפי שכבר נאמר בפסוק הקודם את המילים הללו. ולכן דרשו חכמים, אתם קונים מהם עבדים, ולא הם הגויים קונים מכם את גופו של הישראל. כלומר, אין הישראל הופך להיות ממונו של הגוי על ידי שנמכר לו לעבד, ולא הם קונים זה מזה, וגם גוי לא קונה גוי אחר להיות ממונו. ממשיך ריש לקיש, יכול שמא נאמר לא יקנו זה את זה. ומיד תמאה הגמרא, איך אפשר לומר יכול לא יקנו זה את זה? שמשמע שיש סברה לומר כן, אבל באמת כן קונים זה את זה. אמרת לא הם קונים זה מזה. הרי בעצמך אמרת שגוי לא קונה את חברו הגוי. מבארת הגמרא, אחי כאמר, כך התכוון ריש לקיש לומר. ולא הם קונים זה מזה לגופו. מהפסוק, מהם תקנו, לומדים שאין גוי קונה את גופו של גוי, אחר שיהיה נחשב כממונו. ומשמעות הדבר הוא שאינו צריך גט כדי להשתחרר, וכן יכול הוא לברוח מרבו ולהתגייר ולשאת בת ישראל, כיוון שאין גופו קנוי לרבו. יכול שמא נאמר שלא יקנו גויים זה את זה אפילו למעשה ידיו, לעניין שיהיה מעשה ידי העבד של הקונה אותו. אז זה משיב ריש לקיש, אמרת קל וחומר, דבר זה יש לך ללמוד בקל וחומר. ולא, עובד כוכבים את הישראל קונה הוא למעשה ידיו. שנאמר, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, ומח אחיך אימו ונמכר לגר תושב אימך, או לעקר משפחת גר, ומשפחת גר זה עובד כוכבים. ואם המחירה לא מועילה לעניין גופו, על כוכחה שהיא מועילה לקניין מעשה ידיו. אם כן, עובד כוכבים את העובד כוכבים לא כל שכן שקונה הוא למעשה ידיו, כך לומד ריש לקיש. אם כן, למדנו מדברי ריש לקיש שגוי קונה גוי למעשה ידיו, ולכן גם השבי קונה את העבד כנעני למעשה ידיו בלבד. כעת מבררת הגמרא, מניין לומדים את ההלכה השנייה שגוי קונה את העבד כנעני בקניין חזקה. שואלת הגמרא, ואימא אני מילי בחספה? שמא נאמר שרק בקניין כסף קונה העובד כוכבים את חברו למעשה ידיו, אבל בקניין חזקה לא. לא יקנה הגוי את חברו, שהרי קניין גוי בחברו נלמד בקל וחומר מקניינו בישראל שמצינו בו רק קניין כסף. כי בישראל שנמכר לגוי נאמר, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. והפירוש, אם בא קרוב וגואל את הישראל מיד הגוי, עליו להחזיר לגוי חלק מהכסף ששילם עבור הישראל. ואם כן, הפסוק עוסק בקניין כסף, ולכן גם את חברו הגוי יקנה בכסף, אבל בקניין חזקה לא מצינו שיקנה הגוי. ולמרות שישראל קונה עבד כנעני בחזקה, כמו שמבואר במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב' מהפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, מה שדה אחוזה נקנה בכסף בשטר ובחזקה אף עבד כנעני? היינו לפי שעבדים הוקשו לקרקעות, וכשם שקונה קרקע בחזקה, קונה גם עבד כנעני בחזקה, מה שאין כן גוי שלא מצינו שקונה קרקע בחזקה, מניין שיש לו קניין חזקה בעבדים? ולא כאן הנידונו בשבי שקונה את העבד כנעני בקניין חזקה, לאחר ייאוש בעלים. ולמרות שהעבד הגיע לידי השבי באיסור, והגמרא במסכת בבא קמא דף ס"ה עמוד א' אומרת שגזלן לא קונה בייאוש כיוון דה באיסור ראתה לידי, כלומר החפץ הגיע ליד הגזלן באיסור, ובזה לא מועיל ייאוש. מכל מקום, כיוון שבקרקע ועבדים הייאוש הוא מדין הפקר, לכן מועיל גם אם זה בא לידו באיסור, ורק במטלטלין שהייאוש נלמד מגזרת הכתוב, לא מועיל כשבא החפץ לידו באיסור. כך מסביר הפני יהושע. אז אם כן, שואלת הגמרא, מניין? למדנו את ההלכה השנייה שאמר יש לקי שגוי קונה את העבד כנעני בקניין חזקה. אמר רב פאפה, מתרץ רב פאפה, מצינו שגוי קונה קרקע בקניין חזקה, שהרי עמון הוא מואב, שנאסר לישראל להילחם בהם ולכבוש את ארצם, תהרו בסיחון, הותרו על ידי סיחון, שלאחר שנכבשו על ידי סיחון, הותר לישראל לכבוש מידו את הארצות הללו, לפי שכנעם סיחון בחזקה. האי חשבון הייתה של מואב, וסיחון כבשה, שנאמר בספר במדבר פרק כ"א פסוק כ"ו, כי חשבון עיר סיחון, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו. בפסוק קודם נאמר, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה, נמצא, שהעיר חשבון שהייתה אסורה לישראל מחמת היותה של מואב, הותרה להם על ידי כיבושו של סיחון. ובעניין עמון נאמר, ויאסף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדבר וילחם בישראל, ויקהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון ועד יבוק. ומצינו שמארנון עד יבוק היה שייך לעמון, כנאמר בספר שופטים פרק י"א פסוק י"ג, ויאמר מלך בני עמון אל מלכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד יבוק, הרי שגם ארץ בני עמון הותרה לישראל על ידי כיבוש סיחון. והרמב"ן בפירושו על התורה שם בספר במדבר כותב שהעזרה לישראל על ארץ מואב ועמון הייתה רק על מה שהיה בידם בשעת הציווי, וסיחון כבש את הערים של מואב ועמון קודם הציווי, ואם כן לא חל כלל איסור של אל תצר על הארצות הללו. מסביר החתם סופר שלפי הרמב"ן צריך לומר שעמון ומואב נתערו בסיחון מאיסור גזל, כלומר אם סיחון לא היה קונה את הערים הללו שכבש ממואב ובני עמון, לא היו ישראל יכולים לכובשה מסיחון, כיוון שזה היה גזל בידם, על כוכחה שסיחון קנה את הערים הללו בחזקה. אם כן, כיוון שמצינו שגוי קונה קרקע בחזקה, אם כן יכול הוא גם לקנות גוי אחר בחזקה. שואלת הגמרא, אשכחן עובד כוכבים? עובד כוכבים? ממה שעמון ומואב תארו בסיחון, אפשר רק ללמוד שגוי קונה גוי אחר בחזקה, כמו שסיחון הגוי קנה את ארצות עמון ומואב שהם גויים. אבל עובד כוכבים ישראל מנהלן, מניין שגוי קונה בחזקה את הישראל, דהיינו, עבד כנעני הדומה לישראל שהוא חייב במצוות כאישה, וכיצד קנה השבי את העבד כנעני של הישראל בחזקה? משיבה הגמרא, לומדים זאת מהפסוק דכתיב לאחר מות אהרון בספר במדבר פרק כ"א פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, ואיש במנו שבי. כיוון שהתורה קראה למה ששווה הגוי מישראל שבי, משמע שהגוי קונה את העבד כנעני על ידי שוויו בחזקה, וכמו כן השבי קנה את העבד כנעני בחזקה. אם כן, לסיכום, כדי לדעת ששבי קונה עבד כנעני למעשה ידיו בקניין חזקה, הביאה הגמרא שלושה לימודים. א', את הלימוד של ריש לקיש שגוי קונה עבד גוי או ישראל בכסף, ושהקניין הוא רק למעשה ידיים. ב', לימוד שני, מהמון ומואב שתארו בסיחון לומדים שהגוי קונה קרקע בקניין חזקה. לימוד שלישי, מהפסוק ואיש במנו שבי, לומדים שגוי קונה ישראל, דהיינו עבד כנעני שחייב במצוות, הוא קונה אותו בקניין חזקה. אומרים התוספות דיבור המתחיל דכתיב שבלי ההקדמה של הלימוד מסיחון, הייתי מפרש את הפסוק ואיש במנו שבי כסיפור מאורע שהיה ולא ללמוד ממנו קניין. רק לאחר שלמדנו מהמון ומואב שיש לגוי קניין חזקה, ניתן ללמוד מוואיש במנו שבי שגם בישראל יש לו קניין חזקה. כעת ניגשים אל סוגיה שעוסקת בדין עבד שברח מהשבי של הגוי. אמר רב שמן בר אבא, אמר רב יוחנן, עבד שברח מבית האסורים, עבד כנעני של ישראל שנשבע על ידי גויים, וברח מבית האסורים, יצא לחירות ואינו חוזר להשתעבד לרבו הישראל, מפני שמן הסתם התייאש ממנו רבו, וכיוון שרבו נתייאש ממנו זכה העבד בעצמו, ולא עוד אלא שכופין את רבו הישראל וכותב לו גט שחרור כדי שיתיר לו לשאת בת ישראל. משמע מרשי לכאורה שרק בבת ישראל הוא אסור בלי גט שחרור, אבל בשפחה הוא מותר. אבל רשי לכמה נמדף למתת עמוד ב', דיבור המתחיל אין כותב, שעבד כנעני מעוקב גט שחרור, דהיינו שאין עליו שיעבוד ממון של רבו ורק חסר לו גט שחרור, אסור בשפחה מפני שהוא קצת משוחרר, ואסור בבת ישראל כיוון שהוא קצת עבד. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבי יוחנן, תנן שנינו אצלנו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך, בין אם פדו אותו לשם עבד ובין אם פדו אותו לשם בן חורין, השתעבד לרבו ראשון מטעמו של חזקיה, שמה יפיל עצמו לגייסות כדי להפקיע עצמו מיד רבו. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון מגמליאל את שיטתו במשנתנו, במשניות, ורשי במסכת מנחות דף למד א' עמוד ב' דיבור המתחיל מי כותב, שמשנתנו בא להפוקי, שבברייתא לא תמיד הלכה כמותו. אם כן, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון מגמליאל את שיטתו, במשניות וחלק בהם על חכמים הלכה כמותו, חוץ משלוש משניות, ערב וציידן וראיה אחרונה. ערב זה במסכת בבא בתרא דף קופיין ג' עמוד ב', בעניין מי שנעשה ערב קבלן להלוואה של חברו, דהיינו שקיבל עליו לשלם את ההלוואה גם אם ללווה יש נכסים. לדעת חכמים רשאי המלווה לתבוע את הערב קודם שתובע את הלווה. לדעת רבן שמעון מגמליאל, כל עוד יש נכסים ללווה, אינו יכול לתבוע את הערב. ציידן מופיע לקמן דף עין ד' עמוד ב', בעניין האומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את הצטלתי ועבדה לה הטלית. לפי חכמים הגט לא חל כיוון שלא קיימה את התנאי, לפי רבן שמעון מגמליאל יכולה לתת את דמיה של הטלית והגט יחול. וראיה אחרונה, בגמרא במסכת סנהדרין דף למד א' עמוד א', בעניין אדם שנתבע לידי חברו לדין, ובית דין אמרו לנתבע וראיה או עדים לזכותך, הוא אמר שאין לו עדים ואין לו ראיה, ואחר כך מצא עדים וראיה. לדעת חכמים הוא לא יכול כבר להביאם, כיוון שהודע שאין לו עדים וראיה, ואילו רבן שמעון מגמליאל סובר שיכול להביאם. ולמחלוקת הזו קוראים ראיה אחרונה, כיוון שהיא שנויה שם בסיפה של המשנה, וברישה של המשנה יש מחלוקת רבן שמעון מגמליאל וחכמים בעניין דומה. המחלוקת ההיא קרויה ראיה ראשונה. אם כן, אומר לנו רבי יוחנן, שכל מקום ששנה רבן שמעון מגמליאל את שיטתו במשניות וחלק בהם על חכמים, תמיד הלכה כמותו חוץ משלושת המשניות בערב וציידן וראיה אחרונה, שבהם הלכה כחכמים. אם כן, קיימת סתירה בדברי רבי יוחנן שפסק כרבן שמעון מגמליאל, שבין כך ובין כך משתעבד לרבו ראשון, ומאידך פסק שעבד שברח מבית האסורים יצא לחירות. ומבארת הגמרא שהסתירה בדברי רבי יוחנן קיימת בעצם לפי רבא ולא לפי אביי. בישלמה לאביי אפשר ליישב את הסתירה, מפני שהוא מוקילה להי, הוא מעמיד את הדין של רבן שמעון מגמליאל שמדובר לפני יאוש, ולכן תמיד חוזר העבד לרבו הראשון. והי, מה שאמר רבי יוחנן שעבד שברח יוצא לחירות, הוא מעמיד שמדובר לאחר יאוש, ולכן העבד יוצא לחירות. אלא לרבא דאמר שדברי רבן שמעון מגמליאל אמורים לאחר יאוש, קשיא דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, יש סתירה בדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא, אמר לך רבא, משיב לך רבא, טעם המאי, מה טעמו של רבן שמעון מגמליאל שבכל אופן שהעבד נפדה, בין אם נפדה לשם בן חורין ובין אם נפדה לשם עבדות, חוזר העבד להשתעבד לרבו ראשון? משום דחזקיה, שלא יהיה כל אחד ואחד מפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מידי רבו, וכיוון שזהו טעמו של רבי שמעון בן גמליאל, יש לתרץ שדין הבורח מבית האסורים שייני, שונה, משום שאשתה לקטל המסר נף, שירא עכשיו העבד מסכן את חייו בבריחתו, כרי אם יתפסו יארגו אותו, ואם כן, אפול יפיל נף של לגייסות, וכי יש לחשוש שעבדים אחרים ילמדו ממנו ויפילו את עצמם למצב של סכנה, ובזה שונה הדין של בורח מהדין של רבן שמעון בן גמליאל. שם מדובר שאנשים פדו אותו, ויש חשש שעבדים אחרים ילמדו ממנו ויפילו עצמם לגייסות כדי שיבדו אותם. מביאה הגמרא הנהגות המוראים בעבדיהם שנשבו ונפדו. אמתי דמר שמואל השתבאי, שפחתו של האמורה שמואל נשבתה על ידי גויים, פרקוה לשום עמתה, פדו אותה יהודים לשם עבדות, ושדרו עליה ושלחוה לשמואל. ומאחר שהפודים ידעו שנחלקו רבן שמעון מגמליאל וחכמים במשנה בדין עבד שפדאו לשם בן חורין, על כן שלחו לי כדברים האלה. אנן כרבן שמעון מגמליאל סבירלן, אנו סוברים כרבן שמעון מגמליאל שבכל אופן העבד חוזר לרבו ראשון, ולכך שולחים אנו אותה לך שתמשיך להחזיק בה כדין. אתה שמואל, אינה מכרבנן סבירה לך, גם אם דעתך כחכמים שאם נפדה לשם חירות יוצא לחירות, תדע דאנן לשום עמת הפרקין על הניהלה. אנחנו פדינו את השפחה לשם עבדות, ולפיכך גם לפי חכמים אתה זכאי להמשיך ולהחזיק בה. ומבארת הגמרא שהפודים טעו בדבריהם, והנה הוא סברו לפני יאוש אבו. הפודים חשבו ששמואל עדיין לא התייאש מהשפחה, ולכן היו סבורים שכיוון שהיא נפדתה לשם עבדות, לכל הדעות חוזרת היא לשמואל. אבל טעות הייתה להם, ולא היא, לא כך היה, אלא לאחר יאוש אבה, הפדיעה הייתה לאחר ששמואל התייאש, ויאוש כאפקר. ושמואל לא מבא יד, השתעבוד אלא משתעבד בה, לא זו בלבד שלא חזר להשתעבד בה, אלא גית דחירות ענה מלא הצרכה. אפילו גית שחרור כדי להינשא לישראל, פסק, שהיא אינה צריכה. ומה שלא רצה שמואל להשתעבד בה אפשר להבין גם אם הוא סובר כרבה, כיוון שאפילו לרבה אם פדו אותה לאחר ייאוש לשם עבדות, הרי היא משתעבדת לרבה השני. דהיינו לפודים ולא לשמואל שהיה רבה הראשון. ומבאר את הגמרא שמואל לא יצריכה גט שחרור לאחר ייאוש לטעמי, הוא הולך לשיטתו, דאמר שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור כדי להתירו בבת ישראל. שמואל חולק על רבי יוחנן שאמר לאל לגבי עבד שברח מבית האסורים שאף שנתייאשו הבעלים צריך וגט שחרור, וכן רב חולק על שמואל לקמן בדף למתחת עמוד ב' וסובר שהמפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, שנאמר לגבי קורבן פסח ספר שמות פרק י' ב' פסוק ממדלת, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו, והיינו שכל אדון מצווה למול את עבדה ורק לאחר שמל אותם מותר הוא באכילת קורבן פסח, אבל כל זמן שלא מל אותם אסור הוא באכילת הפסח. ויש לדייק מדוע כתוב עבד איש, וכי רק עבד של איש מעקבו מאכילת הפסח ולא עבד של אישה מעקבה מלאכול את הפסח, הרי אין סיבה לחלק ביניהם לעניין הציווי הזה, ואם כן המילה איש מיותרת, אלא בא הפסוק ללמדנו שדווקא עבד איש, דהיינו שיש לו רשות לרבו עליו ולא יפקירו, הוא קרוי עבד ומילתו מעכבת, אבל עבד שאין לו רשות לרבו עליו כגון שיפקירו אין קרוי עבד ואין מילתו מעכבת, ולכן כיוון שנתייה שמואל משפחתו ואין לו רשות עליה, הרי היא בת חורין ואינה צריכה גט שחרור. מספרת הגמרא מעשה נוסף שאירע בשפחתו של רבי אבא בר זוטרה. אמתי דה רבי אבא בר זוטרה השתבי, שפחתו של רבי אבא בר זוטרה נשבטה על ידי גויים, פרקה הוא תרמודה לשום איתתה, פדה אותה גוי אחד מהעיר ששמה תרמוד כדי שתהיה לאשתו. שלחו לילדידי, שלחו דייני הבית דין של אותה העיר לרבי אבא, אי יאות עבדת, אם אתה רוצה לנהוג כראוי, שדר לגיטה דחירותה, שלח לה גט שחרור. שואל הרבי עקיבא איגר בגיליון השס, איך מועיל גט שחרור אם השפחה אינה ברשות רבה? הרי גם אם עבדים הוקשו לקרקעות, הרי מבואר בגמרא במסכת בבא מציעא דף ו' עמוד ב' שאפילו קרקע שאינה נגזלת, אבל אם אין בעליה יכול להוציאה בדיינים המחזיק בה, אינו יכול להקדישה, וכיוון שלא יכול להקדישה, למה יוכל לשחררה לידי גט? מתרץ הנתיבות המשפט שאפשר לשחרר עבד כנעני בגט שחרור המפקיע את האיסורים של העבד גם אם העבד אינו ברשותו. הוא הוכיח זאת שהרי יש מן דאמר בגמרא לקמן בדף למתחת עמוד ב' שהמפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור, ואם נאמר שאי אפשר לשחרר עבד בגט כשאינו ברשותו, איך ייתן גט שחרור לאחר שיפקירו וכבר אינו ברשותו? מכאן שאפשר לשחרר עבד גם כאשר הוא אינו ברשותו. שואלת עכשיו הגמרא היחידה מי, איך מדובר? אידה מצו פרקי לה, אם היו יכולים הבית דין לבדותה שהגוי מסכים לתיתה תמורת דמים, למה לגיטה דחירותה, למה הוא צריך רבי אבא לשלוח לה גט שחרור? היכולים היו לפדותה לשם עבדות ותחזור לרבי אבא. וידי לא מצו פרקי לה, ואם לא היו יכולים לבדותה, כי שדר לגיטה דחירותה מה היה, ומה היה מועיל לשלוח לה גט חירות? הרי כבושה היא תחת הגוי. משיבה הגמרא ואומרת לעולם דמצו פרקי לה, אכן מדובר שהגוי היה מוכן לתיתה תמורת דמים, אלא שלבית דין לא היה מספיק מעות לשחררה. וכיוון דמשדר לה, גיטה דחירותה, כיוון שישלח לה רבי אבא שטר שחרור, ישמעו מזה וידעו שהיא ישראלית גמורה, ומשום כך, חבורי מחברי הדדי ופרקי לה, התאגדו יחד בני העיר ויתנו מעות ויבדו אותה, אבל אם הייתה נשארת שפחה, לא היו בני העיר מתאגדים לשחררה, כיוון שהם היו סבורים שאין מצווה לפדות עבדים. הסבר נוסף לתועלת הגט שחרור, והיא באה איתה אם האם תרצה תוכל לתרץ ולומר, לעולם דלא מצו פרקי לה. מדובר שהגוי לא היה מוכן לתיתה תמורת דמי שוויה, וכיוון דמשדר לגיטה דחירותה, כיוון שישלח לרבי אבא שטר שחרור, ידע הגוי שהיא הייתה שפחה של ישראל, ומתזה לה באפי ותתבזה בעיניו, ולא ירצה שהיא תהיה אשתו, ומפרק לה ויסכים שיבדו אותה בדמי שוויה. בקשה הגמרא מה יועיל להודיע לגוי שהיא שפחה בכדי להבזות אותה בעיניו, ואמר מר הרי אמרו חביבה להם השכיבה עם בהמתם של ישראל יותר מנשותם, ואם בהמתם אינה בזויה בעיניו, אף שפחתם לא תהיה בזויה בעיניו, אם כן לא תהיה תועלת מידיעת הגוי שהיא שפחת ישראל. מתרצת הגמרא אני מילה בצינה. רק בצינה כשאין לה דבר פרסום, אז אפילו בהמה טובה בעיני הגוי. אבל בפרסיה, כשיש לה דבר פרסום, זילה באומילתה. השפחה מתבזה בעיניו, ולכן יסכים שיבדוה בדמי שוויה. מספרת הגמרא איימת דאבת בפומפדיטה, הייתה שפחה כנענית שהייתה בפומפדיטה. דאבו כמאבדי בי אינשי איסורה. היו אנשים עוברים על ידה איסור זנות. אמר אביי, אילב דאמר, אם לא הממרה של רב יהודה אמר שמואל, שכל המשחרר עבדו הכנעני עובר בעשה, שנמיה בפרשת עבדים כנעניים בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, לעולם בהם תעבודו, אבק היפינה ללמרה וקטיב לה, גיטה דחירותה, הייתי קופה את אדונה שיכתוב לגט שחרור, והיה ישראל נושא אותה לאישה ושומר עליה שלא תזנה. ורבינה אמר, מביאה הגמרא דעה חולקת על הבעיה, כי באופן זה שאחרים נכשלים בה, מודה רב יהודה שמותר לרבה לעבור על עשה, ולשחררה משום מילתא דאיסורא כדי למונעה מאיסור זנות. שואלת הגמרא, והבעיה שלא רצה לכפות את אדונה לשחררה משום איסורא לא, וכי אינו סובר שכדי למנוע איסור זנות עדיף שיעבור אדונה על עשה? אמר רבי חנינא בר רב קטינא, אמר רבי יצחק, במסכת יבמות דף סמכבב עמוד א', וזה מופיע גם לקמן בדף מ"ג עמוד ב', מעשה באישה אחת שהייתה חציה שפחה וחציה בת חורין, היא הייתה שייכת לשני שותפים ואחד מהם שחרר את חלקו, וקפו את רבה ונתן לגט שחרור, ועשה בת חורין לפי שלא הייתה יכולה להינשא לעבד מפני שחציה בת חורין, ולא לעשייה לבן חורין מפני שחציה שפחה. ואמר רב נחמן בר יצחק, מה שקפו את רבה לשחררה לא היה כדי שתוכל להינשא ולקיים מצוות פריה ורבייה, שהרי אישה אינה מצווה על כך, אלא משום שהיא לא הייתה מיוחדת לאיש, שהרי אינה ראויה לשום איש, ומנהג אפקר של זנות נהגו בה. ומדוע אביי לא רצה לקוף את רבה של השפחה לתת לגט שחרור, כדי שלא ייקשלו בבני אדם? תרץ את הגמרא, אך ישת, וכי יש דמיון בין שני המקרים? אתם שם בחצי השפחה וחצי הבת חורין, לא היה שייך לעשייה כדי שישמרנה בעלה, כיוון דלא לעבד חזיה, ולא לבן חורין חזיה. אינה ראויה להינשא לעבד שהרי חצי הבת חורין, וגם אינה ראויה להינשא לבן חורין שהרי חציה היא שפחה. אבל אחה לגבי, כאן לגבי השפחה בפומפדיטה, אפשר דמייחד לה לעבדי ומינטר לה. האדון יכול לייחדה לעבדו והוא ישמור עליה שהיא לא תזנה. שואל התוספות ראש, אם אפשר היה לייחד לשפחה עבד שישמרנה, מדוע אמר רבי שילולי דברי רב יהודה שמשחרר עבדו עובר בעשה, היה כופה את רבה לשחררה, הרי יכול היה לייחד לעבד. תרץ מה תוספות ראש, שהשמירה של עבד אינה שמירה מעולה כל כך, ולכן היה אביי כופה את רבה לשחררה, כדי שתינשא לישראל וישמרנה שמירה מעולה. דנה עכשיו הגמרא בעניין האיסור לשחרר עבד כנעני. גופה אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל המשחרר את עבדו הכנעני עובר באיסור עשה, שנאמר בעניין עבדים כנעניים, ספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"ו, לעולם בהם תעבודו. ורבי יוחנן שאמר לאל בעבד שברח מבית האסורים שיוצא לחירות וקופים את רבו וכותב לו גט שחרור, וכן שפחתו של רבי אבא שפדה אותה הגוי ושלחו לו שישלח לגט שחרור, כיוון שממילא כבר פקע השיעבוד של האדון, אין איסור בנתינת הגט. כך אומר אמר רמשיף. בקשה הגמרא מיטיבי, שנינו בברייתא מעשה ברבי אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה, היה חסר אחד להשלים למניין עשרה, ושחרר את עבדו הכנעני והשלימו לעשרה. ואם כדברי רב יהודה שיש איסור לשחרר עבד, איך עבר רבי אליעזר על איסור זה? תרץ את הגמרא מצווה שייני. שונה הדין כאשר השחרור מביאו לידי קיום מצווה, שאז מותר לשחרר עבד כדי לקיים את המצווה. והמעשה הזה מובא במסכת ברכות דף מ"ז עמוד ב', ושם מוסיפה הגמרא להקשות שהלא זו מצווה הבאה בעבירה. מתרצת שם הגמרא שמצווה של רבים שייני, מצווה של רבים זה שונה ומותר. ורש"י מפרש שם שהוצאת רבים ידי חובתם באמירת קדושה נחשבת למצווה של רבים. אמר שם מבאר שאם לא משום מצווה דרבים, במה כוחו של עשה אחד גדול מהעשה השני, ולכן היה מותר לשחרר את העבד. והראשונים מקשים, הרי אמירת קדושה בעשרה זה מצווה מדרבנן, ואיך דוחה מצוות עשה מן התורה? נאמרו על כך כמה תירוצים. הרמב"ן מתרץ שטעם ציווי לעולם בהם תעבודו זה שלא לתת להם מתנות חינם, כעניין שנאמר לא תחונם, ולכן כשעושה זאת לצורך קיום מצווה אפילו מדי רבנן, שוב אין זו מתנת חינם, שהרי עושה זאת לצורך עצמו. הרשב"א כותב בפשטות שכן מצווה דרבים שייני ודוחה גם עשה שהם מהתורה. ועוד כותב הרמב"ן שתפילה בציבור חשובה כל כך שהיא דוחה עשה שבתורה, שהרי נאמר במסכת ברכות אביו עמוד ב', בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא בעשרה, מיד הוא כועס. ואילו הר"ן מתרץ שהעשה של שחרור עבד אינו עשה גמור, והריטב"א מוסיף שזה רק איסור מדרבנן, והפסוק מובא כאסמכתא בעלמא. מה שנאמר בגמרא לקמן שזה חובה, הכוונה לחובה מדרבנן. מוסיפה הגמרא לדון בטעמו של רבי אליעזר ששחרר את העבד כדי להשלים עניין. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, מה שנאמר בתורה לעולם בהם תעבודו אין זו חובה אלא רשות, שהתורה נתנה רשות להשתעבד בעבד כנעני. אלו הם דברי רבי ישמעאל. וצריכה התורה להתיר להשתעבד בעבדים כנעניים, משום שנאמר בשבעת העמים שהיו בארץ ישראל, ספר דברים פרק כ' פסוק ט"ז, רק מערי העמים האלה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. וכאן מתירה התורה שאם גוי מאומה אחרת בעל אישה משיבת העמים, אין חובה להרוג את בנו אלא מותר לקחתו לעבד. אבל רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל ואומר שהפסוק מלמד שיש חובה להשתעבד בעבד כנעני. מקשה הגמרא ודילמה, רבי אליעזר ששחרר עבדו להשלמת מניין סבר לה, כמאן דאמר כרבי ישמעאל שסובר שלעולם בהם תעבודו זו רשות ולא חובה, ואם כן לא קשה כלל מדוע הוא שחרר את עבדו. מדוע הייתה הגמרא צריכה לתרץ תירוץ דחוק שלצורך מצווה מותר? תרץ את הגמרא לא סל כדאי איתך. אל תעלה בדעתך לתרץ כך את רבי אליעזר. דתניא בהדיא, כיוון ששנינו בפירוש בברייתא שרבי אליעזר אומר כרבי עקיבא, שלעולם בהם תעבודו זה חובה ולא רשות. ולכך הוצרכו לתרץ את הטעם ששחררו משום שמצווה שייני. אומרת הגמרא, אמר רבא באני תלת מילי בסיבת. שלוש הדברים האלו נחתי בעלי בתים מנכסיון, יורדים בעלי בתים מנכסיהם. א', דמפקי עבדיו לחירותה שמשחררים את עבדיהם הכנעניים ועוברים על מצוות עשה. ב', ודסיירי נכסיו בשבתא, מסיירים בשדותיהם בשבת ובודקים בצורכיהם ועוברים על דברי הנביא בעניין שמירת השבת. ספר ישעיה פרק נ"ח פסוק י"ג, וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך. למדו חכמים במסכת עירובין דף ל"ח עמוד ב', שאסור לאדם להתעסק בענייני נכסיו בשבת. ג' ודקבי סעודתי ובשבתא בעידן בי מדרשה. הם קובעים את סעודת השבת בזמן שהחכם דורש, והיה עליהם להקדים את הסעודה או לאחרה. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים. אחת קבעה סעודתה בשבתא, קבעו את הסעודה שלהם בשבת בשעה שהחכם דורש, ואחת קבעה סעודתה בערב שבת, כלומר שקבעו את עיקר סעודת שבת בלילה, כדי שביום יוכלו לעסוק בתורה. וטעו בזה, כיוון שכבוד שבת הוא שסעודת היום היא תהיה העיקר. ושתיהן נעקרו, לא נשאר מהם זכר. רש"י כותב פירוש נוסף שקבעו סעודה בערב שבת קודם כניסת השבת, ודבר זה אסור, שהרי הוא נכנס לשבת כשהוא שבע ואינו אוכל סעודת שבת לתיאבון. מקשה הרשב"א, מבואר בגמרא במסכת פסחים דף צדיתת עמוד ב', שמותר לאכול בערב שבת עד כניסת השבת, למה נענשה המשפחה שקבעה סעודתה בערב שבת? מתרץ הרשב"א שכיוון שהמשפחה הזו עשתה זאת באופן קבוע מדי ערב שבת, יש בכך זלזול בכבוד שבת ועל כן נענשה. צריך להעיר שמבואר בבית יוסף בסימן ריש ממ"ט, שרק קביעות סעודה רגיל בה בכל יום מותר, אבל אסור לקבוע סעודה גדולה שאינו רגיל בה בימות חול. סעודה כזו לעשות בערב שבת אסור. אומרת הגמרא, לאילו בא שיטת שמואל שהמפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור. כעת מביאה הגמרא ממרות של המוראים בשם רב, ולדעת המורה אחד רב דיבר על מפקיר עבדו, ולדעת המורה שני רב דיבר על מקדיש עבדו. ונקדים כמה הלכות בעניין הקדש על פי הרמב"ם הלכות ערכין וחרמין והלכות מעילה. שתי קדושות יש, אחת קדושת מזבח והשנייה קדושת בדק הבית. קדושת מזבח היא קדושת הגוף שחלה על חפץ שהוקדש להקרבה למזבח, ולקדושה הזו אין פדיון. קדושת בדק הבית היא קדושת דמים שחלה על חפץ שהוקדש לבדק הבית, והיא נקראת קדושת דמים לפי שיש לה פדיון בדמים בכסף. כשפודים את החפץ הוא יוצא לחולין והדמים שייכים להקדש. דין נוסף, כל חפצי הקדש אסורים בהנאה. הנהנה מחפץ של הקדש הרי הוא מועל, למעט קרקע, וכל המחובר לקרקע, כגון בית שבנוי על הקרקע ונאסרים בהנאה, אבל אין בהם מעילה. דין שלישי, קדושת בדק הבית חלה על חפץ בכמה אופנים. או כשאדם אומר על חפץ הרי זה הקדש, או כשאומר הרי זה חרם לבדק הבית או לשמיים. ואם אומר הרי זה חרם ולא פירשים לבדק הבית או לשמיים, חלה על החפץ קדושת הגוף, וכל עוד החפץ בידו ואינו יכול לבדותו למוכרו אלא לתנו לכהנים. כשהחפץ מגיע ליד הכהן, הרי זה ממון הכהן והוא יוצא לחולין. דין רביעי, יש איסור מהתורה להדפיס תמימים לבדק הבית, כלומר להקדיש לבדק הבית דברים הראויים למזבח. קורבנות תמימים, בהמות תמימות. ומי שעבר והקדיש תמימים לבדק הבית, מה שעשה עשוי, אלא שאינו יוצא מדי מזבח לעולם, כלומר שהם קדושים בקדושת דמים, אבל יש למוכרם למי שרוצה דווקא להקריב אותם למזבח, והכסף ניתן לבדק הבית. דין חמישי, אם אדם אומר על חפץ, דמי חפץ זה להקדש, הרי זה קדוש להימחר, כלומר אין על החפץ קדושת דמים, אלא הגזבר מוכר את החפץ ודמיו ניתנים לבדק הבית. אם כן, אומרת הגמרא במרכז דף למתחת עמוד ב', אמר רבא, אמר רב המקדיש עבדו, אומר על עבדו הכנעני, עבד זה יהיה קדוש, יצא לחירות. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מה טעמו של הדין הזה? אומרת הגמרא, גוף אי לא קדיש, קדושת הגוף אינה חלה עליו, לפי שאין גופו ראוי להקרבה על המזבח, וגם אין גופו ראוי לשום תיקון בבניין המקדש, כי אי אפשר להשתמש בבשר העבד ובעצמותיו לבדק הבית, ולכן אינו קדוש בקדושת בדק הבית. ואומנם, אם היה אומר דמי עבדי עליי להקדש, היה חייב לתת דמי העבד. אבל לדמי לא כאמר. הוא לא אמר דמי עבדי עליי, ואנחנו מפרשים את דברי המקדיש דלאבי עם קדוש כאמר, שהתכוון לקדושת ישראל, שהיא הקדושה הגבוהה ביותר אצלו. והיינו שיצא לחירות וימנה על עם ישראל שהוא עם קדוש. כמו שנאמר, כי עם קדוש אתה בספר דברים פרק זין פסוק וב. וזה לא דומה למקדיש באמה תמאה, שחלה עליה קדושת דמים, כיוון שזו הקדושה הגבוהה ביותר לקדושת באמה תמאה. ורב יוסף אמר בשם רב, המפקיר את עבדו הכנעני, יצא לחירות. דנה הגמרא עם שתי הממרות הללו, בשם רב סותרות. מנדה אמר מקדיש, רבא שאמר בשם רב שהמקדיש עבדו יצא לחירות, אף שלא אמר בפירוש שכוונתו לשחררו, כל שכן שהוא סובר שהמפקיר עבדו, שאמר בפירוש שמפקירו, יצא לחירות. אבל המנדה אמר, רב יוסף שאמר בשם רב שהמפקיר עבדו יצא לחירות, ייתכן שרק במפקיר סובר רב כך. אבל במקדיש עבדו, לא היה רב אומר שיצא לחירות, כיוון שיש להסתפק. דילמה לדמי כאמר, אולי האדון שהקדיש את העבד יתכוון שיהיה קדוש לדמיו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. המקדיש או המפקיר עבדו, צריך העבד גט שחרור כדי להתירו בבת ישראל? או לא צריך? אומרת הגמרא תשמע בו ושמע פתרון לספק הזה, דאמר רב חייא בר רבא אמר רב, אחד זה ואחד זה בין המקדיש עבדו ובין המפקירו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. לאל רבא אמר בשם רב שהמקדיש עבדו יצא לחירות, כיוון שכוונת המקדיש הייתה שיהיה נמנה על עם ישראל שהוא עם קדוש. כעת מקשה רבא על הדין הזה מברייתא. אמר רבא ומותבינן השמעתין. יש להקשות על השמועה שאמרתי בשם רב, שהרי שנינו בברייתא. המקדיש נכסיו, מי שאמר שנכסיו יהיו קדושים, והיו בהם בנכסים עבדים כנעניים, אין הגזברין רשאין להוציאן לחירות לא על ידי גט שחרור, ולא על ידי מעות. והיינו, שאין העבד יכול לפדות את עצמו מיד הקדש על ידי מעות שקיבל מאחרים, על מנת שלרבו לא יהיה רשות בהם. והטעם, שכיוון שאין גופו של העבד קנוי להקדש אלא רק לדמיו, אין ההקדש יכול לשחררו. אבל הגזברים מוכרים אותם לאחרים, והכסף להקדש, ואחרים הללו שקנו את העבדים, יש להם בעלות על גוף העבדים שירצו, מוציאים אותן לחירות. וזאת כיוון שהמקדיש הקדיש את העבד רק לדמיו, ואין להקדש קניין בגופו, ולכן אין הגזברים יכולים לשחררו. כך מפרש רש"י. שואלים הראשונים, אם להקדש יש רק קניין לדמיו, איך אחרים שקנו את העבד מההקדש זוכים בקניין איסור של העבד? הרי אין אדם יכול לקנות מהמוכר יותר ממה שיש למוכר. תרצים הרמב"ן והר"ן שהבעלים הראשונים סילקו עצמם מהבעלות של העבד, אלא שההקדש אינו יכול לזכות בעבד יותר מאשר קניין לדמיו. אבל הקונה את העבד מההקדש, יש לו יד לקנות גם את גופו, ולכן הוא זוכה בגופו ויכול לתת לו גט שחרור. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי אומר, אומר אני, כשם שאחרים רשאים לקנות את העבד מההקדש ולהוציאו לחירות, אף הוא העבד נותן לגזבר דמי עצמו במעות שקיבל מאדם אחר, ואומר לגזבר שברצונו לקנות את עצמו בכסף הזה ויוצא לחירות. מפני שהוא כמוכרו לו, כאילו הגזבר מחר לעבד את עצמו. אבל לא יאמר העבד לגזבר שברצונו לפדות את עצמו בכסף הזה, שזה דרך שחרור, והקדש אינו יכול לשחרר את העבד כיוון שאין הגוף שלו. הרי מפורש בברייתא, שהמקדיש עבדו, קדוש הוא לדמה ולא יצא לחירות, וקשה על רבא שאמר שיצא לחירות. תרצת הגמרא, מתנית קרמית עלי דרב, וכי מברייתא אתה מקשה על רב? רב תנא הוא פליג, רב נחשב לתנא והוא יכול לחלוק על ברייתא. רק נציין שבביור המחלוקת בין רבי וחכמים, כתב הרמב"ן שני אופנים. א', שהמחלוקת היא אם עבד כנעני יכול לצאת לחירות בקניין כסף, כלומר על ידי שפודה את עצמו. חכמים סוברים שעבד כנעני יוצא לחירות רק באמצעות שטר, והגזברים לא יכולים לשחרר בשטר, כיוון ששחרור בשטר זה בעצם נתינת מתנה לעבד, ואין גזבר רשאי לתת מתנות מנכסי ההקדש. אילו רבי סובר שעבד כנעני יוצא לחירות גם באמצעות כסף, ולכן יכול העבד לתת כסף לגזבר, הוא יוצא לחירות. הסבר נוסף במחלוקת בין רבי לחכמים, לפי כולם עבד כנעני יוצא בכסף, אבל מאחר ואין הגזברים רשאים לשחרר באמצעות שטר, אז גם בכסף אי אפשר, כי במקום שלא מועיל שטר גם לא מועיל קניין כסף, כי שני הקניינים הללו הוקשו זה לזה. רבי סובר, כיוון שמה שאינו משתחרר בשטר אין זה מחמת העבד אלא מחמת ההקדש, לכן גם שבשטר הוא לא משתחרר, בכסף הוא כן משתחרר. אילו חכמים אומרים ששני הקניינים הוקשו זה לזה, ולכן אי אפשר לשחרר גם לא בכסף. מקשה הגמרא עכשיו על רב מברייתא. תשמע, נאמר בברייתא, על הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק חפתת, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל אשר לא, מאדם ובהמה, לא ימחר ולא יגאל. הפסוק מלמד שאם אדם אמר על חפץ כלשהו, הרי זה חרם, חלה קדושת הגוף על החפץ ואסור לו למוכרו או לפדות את קדושתו בדמים. אלא נותנו לכהן ויוצא לחולין כשמגיע ליד הכהן. מפרשת הברייתא שמה שנאמר מאדם, אילו עבדה ושפחותיו הכנעניים, שאם אמר עליהם שיהיו קדושים, חלה עליהם קדושת בדק הבית. ואם כן מפורש בברייתא, שעבד שהוקדש אינו יוצא לחירות וקשה על רבה בשיטת רב, ועל זה אי אפשר לתרץ שרב הוא תנא וחולק על הברייתא, שהרי הדין הזה נלמד בפסוק. מתרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן דאמר לדמי. הברייתא עוסקת במי שפירש ואמר על עבדו הכנעני, דמיו עליי להקדש. באופן זה, בוודאי עליו לתת להקדש רק את דמי שווי העבד. אבל אם אמר על העבד עצמו שיהיו להקדש, אפשר לומר שנתכוון שיצא לחירות. ואילו התוספות בדיבור המתחיל גופי מבארים, שתירוץ הגמרא הוא שהפסוק מדבר באופן שהעבד הוקדש לדמיו, ובזה רב מודה שמוכרים את העבד והדמים נופלים להקדש. אבל לא מדובר שאמר על העבד שיהיה חרם, כי חרם משמעותו איסור הנאה, ורב סובר שאין העבד נאסר בהנאה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך, למה הוצרכנו לתרץ את הקושייה מהברייתא של גזברים, שרב ותנא ופליג וחולק על הברייתא? אידך נמי, גם שם נפרש את הברייתא, דאמר לדמי. באופן שבעליו של העבד אמר, דמי העבד עליי, להקדש. ולפי תוספות קושיית הגמרא היא, שגם את הברייתא של גזברים נעמיד באופן שאמר על העבד שיהיה קדוש לדמיו, למה הוצרכנו לתרץ שרב תנא ופליג, שרב ותנא וחולק על ברייתא? מדרץ את הגמרא, יחי אם נעמיד כך שבעליו של העבד אמר דמיו עליי, אם כן מדוע אמרה הברייתא, אין הגזברים רשאים להוציאם לחירות, גזברים מה יבידתי ומה עניין הגזברים לעבד? הרי הוא לא הקדיש את העבד, אלא רק אמר דמיו עליי. ואז האדון צריך לשלם להקדש את שוויו. ותו ועוד, מדוע נאמר בברייתא, אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאים אותן לחירות, אחרים מה יבידתי? מה עניין האחרים אצל העבד? הרי העבד לא הוקדש, רק בעליו אמר דמיו עליי. ותו, שאלה שלישית, הרי נאמר בברייתא רבי אומר, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו. והיא לדמי, אם מדובר שהאדון אמר דמיו עליי, מהי מפני שהוא כמוכרו לו? איזה עניין של מחירה יש כאן? הרי העבד לא הוקדש. על כוחך שבברייתא זו מדובר שאדון כן הקדיש את העבד, ונאמר בברייתא שהוא לא יוצא לחירות, לכן הוצרכנו לומר שרב הוא תנא וחולק על הברייתא. רב, תנא ופליג. שואל רשי בדיבור המתחיל גזברין, נעמיד את הברייתא של גזברין, כשאדון אמר בפירוש שיהיה העבד קדוש לדמיו, ובזה הרי רב מודה שאינו יוצא לחירות. תרץ רשי, שיש דין שהמדפיס תמימים לבדק הבית, דהיינו אדם מדפיס, הקדיש, באמה תמימה, ללא מום לבדק הבית, אינו יוצא מידי מזבח. היא קדושה לבדק הבית, והגזבר מוכר אותה למי שרוצה להקריבה למזבח, והדמים ניתנים לבדק הבית. והטעם, שכיוון שיש אפשרות להקדישה למזבח, הוא הזכיר לשון קדושה, הבהמה נתפסת לקדושת מזבח, אז הוא הדין בעבד. מאחר ושייך בעבד קדושה של עם קדוש, שהוא הזכיר לשון קדושה, גם אם הוא יאמר בפירוש שהעבד קדוש לדמיו, נתפס העבד לקדושת עם קדוש, והוא יוצא לחירות. בקשה הגמרא על רב מברייתא נוספת. תשמע, נאמר בברייתא, מקדיש את עבדו הכנעני, עושה העבד לפרנסתו ואוכל את מעשי ידיו, ואין הם נאסרים בהנאה, כיוון שלא יקדיש אלא לדמיו, שרבו התכוון רק להקדישו לדמיו ולא חל הקדושה על גופו. אם כן קשה על רב שאמר שבמקרה זה יוצא העבד לחירות. וכאן לא מתרצים רב תנא ופליג שרב חולק על הברייתא, כיוון שלשון הברייתא משמע שעיקר החידוש של התנא הוא שאין העבד קדוש לגופו, ולכן אמרה הברייתא שלא יקדיש אל אדמיו, כלומר, ולא את גופו. ואם כוונת הברייתא להפוקי להוציא מסברת רב שהכוונה לעם קדוש, הייתה צריכה הברייתא לומר המקדיש עבדו קדוש לדמיו, ומובן שלא לעם קדוש. לכן פשוט היה לתנא שאין בכלל צד לומר שהכוונה לעם קדוש, ומהפשיטות הזו הקשתה הגמרא על רב, שלא ייתכן שרב חולק על הברייתא בסברות הפוכות, שלרב פשוט שעבד משתחרר ולתנא של הברייתא פשוט שאינו משתחרר, זה לא ייתכן. מדרץ את הגמרא, אמני רבי מאירי, הברייתא הזאת היא בשיטת רבי מאיר, דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. כלומר, כאשר אדם מוציא מפיו דיבור שקשור להקדש, הוא רוצה שיתקיימו דבריו ולא ילכו לבטלה, ולכן אנחנו מפרשים את דבריו באופן שיהיה להקדש תועלת מדיבורו, גם אם הפירוש שניתן לדבריו לא יתאים מבחינת התיבות למה שאמר, ובלבד שיהיה תועלת מדבריו להקדש. ולכן כאן כשהקדיש את עבדו אנחנו אומרים שאדם יודע שעבד אינו ראוי לא להקרבה למזבח ולא לבדק הבית. הוא גם לא התכוון שיהיה עם קדוש ויצא לחירות, שאם לזה הוא התכוון היה אומר לשון שחרור ולא לשון הקדש. אלא כוונתו לומר דמי העבד עליי. אבל רב אמר את דינו, לפי חכמים הסוברים, שאדם כן מוציא דבריו לבטלה. דהיינו, כשאדם מוציא מפיו דיבור שקשור להקדש, מפרשים את דבריו כפשוטם, אף אם אין להקדש כל תועלת מכך. ולכן, כשהקדיש את עבדו, ברור שאין לפרש הכוונתו לדמיו עליי, כי אין זה במשמעות דבריו, ועל כן אנחנו מפרשים שהוא התכוון לעם קדוש, והעבד יוצא לחירות אף של ההקדש, אין מכך כל תועלת. נציין שדברי רבי מאיר הללו שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, נאמרו במסכת הירחין דף ה' עמוד א', באדם שאומר על תינוק פחות מבן חודש, ערכו עליי. שהרי המקדיש יודע שבפרשת הירחין שבתורה, אין ערך לפחות מבן חודש, ובוודאי התכוון לומר, דמיו עליי. והיינו ששמים אותו כמו עבד פחות מבן חודש, ואת שוויו הוא מתחייב לתת להקדש. חכמים שם חולקים על רבי מאיר וסוברים, שאומר ערך פחות מבן חודש עליי לא אמר כלום, לפי שאדם כן מוציא דבריו לבטלה, כלומר, ייתכן שאדם אומר דיבור שקשור להקדש, מבלי שיהיה לדבריו משמעות כלשהי. ואין לנו לפרש את דבריו באופן שהפירוש שניתן לדבריו לא יתאים ללשון שאמר. ולכן כשאומר ערך פחות מבן חודש עליי, לפי חכמים אי אפשר לפרש הכוונה דמיו עליי, לפי שפירוש זה לא מתאים ללשון שהוא אמר. והגמרא הוכחה מהסיפה של הברייתא שהיא בשיטת רבי מאיר. רכי נמי מסתברא, כך גם מסתבר שהברייתא היא בשיטת רבי מאיר. דקתני סיפה, נאמר בסיפה של הברייתא, וכן הוא האדון שהקדיש את עצמו, עושה ואוכל, מותר לו לעבוד וליהנות ממעשי ידיו, כיוון שלא הקדיש אלא דמיו, שכוונתו הייתה להקדיש את דמיו ולא את עצמו. מדייקת הגמרא, היא אמרת בישלמה רבי מאירי, שהברייתא היא בשיטת רבי מאיר שפיר. דברי הברייתא מובנים, שבכל מקרה של הקדשת אדם, בן חורין או עבד, שאינם ראויים למזבח ולא לבדק הבית, מפרשים שכוונת המקדיש לומר דמיו עליי כדי שיהיה להקדש הנאה. אלא היא אמרת רבנני, אבל אם תאמר שהברייתא סוברת כרבנן, ואי אפשר לפרש את כוונתו לדמיו עליי, כי זה לא נכנס במשמעות דבריו. אלא הפירוש בברייתא הוא שהקדיש את העבד להימחר, בשלמה בדין של מקדיש עבדו, מובנת הברייתא שהעבד קדוש לדמיו, כיוון שהעבד לדמי קאי. יש לו שווי בדמים והוא עומד למחירה, ומחדש את הברייתא שהעבד עצמו אינו קדוש, והוא עושה ואוכל רק שהוא רכוש של הקדש, והקדש ימכרו אותו ויהנו מהמאות. אלא אי הוא, הסיפה שמדברת באדם שהקדיש את עצמו, אינה מובנת לפי חכמים. וכי אדם בן חורין לדמי קאי? וכי יש שווי של כסף לבן חורין, הרי הוא לא עומד למחירה, ואיך אומרת הברייתא שהוא קדוש להימחר? אלא על כורחה הברייתא היא בשיטת רבי מאיר הסובר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ובין במקדיש עבדו ובין במקדיש עצמו, כוונתו לתת את שווי הדמים של העבד ושלו עצמו להקדש, וכאילו אמר על העבד דמיו עליי, ובמקדיש עצמו הוא אמר דמי עליי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד אף למד ח' ממסכת גיטין עם שש שאלות לשינון סיכום והחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שיכול אקום לקנות עבד שחייב במצוות בחזקה? שאלה שנייה, עבד שברח מאקום, מה דינו ומדוע? שאלה שלישית, עבד שיפקירו רבו, האם צריך גט שחרור ומדוע? שאלה רביעית, לשמואל, שהמשחרר עבדו עובר בעשה, מאילו סיבות מצינו שהוא מתיר לשחררו? שאלה חמישית, לשמואל, בעבד שברח מהשבי, מדוע קופים את רבו לשחררו, והרי עובר באיסור? שאלה שישית ואחרונה, מדוע יורדים בעלי בתים מנכסיהם? עם השאלות הללו לשינון סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, יוד בשבט תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה את דף למד ח' ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, יוד א' בשבט תשע"ו, ונלמד את הדף ה-39, דף למד ט' ממסכת גיטין. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.